ברשות הרב ביגון, ברשות הרבנים, המשפחה. אני רוצה ללמוד איתכם גמרא. כולנו מכירים. ונדמה לי שמשהו משתקף לנו מהגמרא הזאת. אומרת גם מסכת שבת דף קוף כף זין, תנו רבנן, הדן חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. ואז הגמרא נכנסת לספר סיפור ארוך שכולנו מכירים, תכף נקרא אותו, על אותו פועל שהגיע, ואם אני מתמצא את הסיפור, דן חברו לכף זכות, את אותו בעל הבית שלא שילם לו, ודן אותו כף זכות. אני רוצה לשאול רק שאלה פשוטה. הכותרת של הגמרא אומרת, הדן חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות, זה לא חלק מהסיפור בכלל. הגמרא מדברת על מישהו שדן חברו לכף זכות. הפועל דן את הבעל הבית לזכות. למה הכותרת אומרת, הדן חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות? לא קשור. ומשם משיכה הגמרא, ומעשה באדם אחד שירד מגליל עליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. שאני מבין, כיוון שהגמרא בברכות אומר, מלמד אותנו ששכר פועל בזמנם, זה פחות או יותר ארוחה של אדם ליום. וממילא, מי שיש לו אוכל יום אחד, מה הוא דואג למחר? חסר אמונה הוא. אבל מה יעשה פועל שיתחתן? והאוכל עכשיו צריך ללכת לשניים? ואם יש לו כמה ילדים, אז בכלל יש לו בעיה? ועל זה הוא הולך לו. הוא מדרים 3 שנים ועוזב את משפחתו, והוא עובד, וכנראה בסוף יבוא הביתה עם סכום הרבה יותר מכובד. והנה, אחרי 3 שנים מבקש מבעל הבית את כספו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ואת בניי, ומי יודע ממה הם ניזונו כבר 3 שנים. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וכסתות, אין לי. על הראשונים עוד אפשר לדון, קרים וכסתות זה הכוונה, מה שיש בסלון בבית, על זה יושבים. ואם הוא יושב לו, נפגש איתו בתוך ביתו, הוא מבקש ממנו, אפשר קרים וכסתות, והוא פה יושב לו על קרים וכסתות, ואומר לו, הבעל הבית אין לי קרים וכסתות. עינינו ראו, ולא זר. מה זאת אומרת אין לי? אנחנו יושבים בסלון שלך. אין לי. הפשיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. מה יאמר לבניו? שמי יודע איך הם רעבו 3 שנים? מה אבא? מה הבאת לנו, אבא? היה קשה 3 שנים. לא, בסוף לא נתנו לי כסף. מה אבא, אתה מרכזניק? מה קרה לך? מה הפשט? מה זאת אומרת לא נתנו לך כסף? פשוט לא נתנו לי. אבא, נו באמת, מה קרה? הכל בסדר? פחי נפש. לאחר רגע נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו מסוי 3 חמורים. אחד שמאכל, ואחד של משתה, ואחד שמיני מגדים. והלך לו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. סתם הערה חשובה. כנראה, בזמן שרעבים, זה לא הזמן להתחיל להתפלמס ולהסביר למה התעכבתי. קודם תן להם לאכול. נתן להם לאכול, לאחר שאכלו, מוציא את הכסף שהוא חייב. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, אמרתי, אין לי מעות במחש דתני. כלומר, מה קרה פה? אבל הבית הזה, משהו מטריד אותו. משהו מטריד אותו. מה חשבת עליי כל אותו זמן? כשאמרתי לך שאין לי מעות. כלומר, מה? והרי אתה יודע שיש לי מעות. ואתה יודע, אתה עובד אצלי 3 שנים. אתה יודע בדיוק מה יש לי ומה אין לי. אתה מכיר את כל המערכות שלי. אז מה חשדת אותי באותה שעה? אמרתי שמפרקמטיה בזון הזדמנה לך ולקחת בהן. עסקה ענקית. כל אגורה כדאי להשקיע את זה. הרווחים אחר כך הם 1,000%. כל שקל שיש שמים בעסקה. מצוין. ושאש אמרתי, תן לי בהמה. ואמרתי, אין לי בהמה. מה חשדתני? אמרתי שמוזכרת ביד אחרים. ושאש אמרתי, תן לי קרקע. אמרתי, אין לי קרקע. מה חשדתני? שמה מוחקרת ביד אחרים. טוב, זה באמת דברים יותר רחוקים. לא עומדים לפנינו. ושאמרתי, תן לי פירות. ואמרתי, אין לי פירות. והרי איפה אנחנו עומדים? ערב יום כיפור, ערב חג האסיף, סיימנו כבר כתיף ובציר, ומה לא גמרנו, והכל עומד בחוץ, ואתה עבדת איתי אולי כל התקופה הזאת, וראית את השפע, וראית את הכמויות, ואתה יודע מה יש לי פה בדיוק? אז מה חשבת כשאמרתי אין לי? אמרתי שמה אינן מוסרות. נו, טוב, אז אולי כבודו יעשר? טוב, אולי שלום מן המוקף. בסדר, אולי. טוב. ובשעה שעמד לך אין לי קרים וקסתות מחש דתני. זהו, עכשיו נמצאים בסלון, יושבים על כיסאות, וכששאלתי, או כשביקשת כיסא, קח כיסא, אני אלך, אני אמכור את זה בחוץ, אני אלך הביתה עם משהו, תן לי כיסא, כן, אין לי קרים וקסתות, משהו, אני אמכור אותם. ועמד לך אין לי, במחש דתני, אמרתי, שם מקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לי, העבודה כך היה, נשבע לך כך היה. הידעתי כל נכסי בשביל הורקונס בני שלו, עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. ופה שתי שאלות נוקבות עולות. אני אומר לו שעולם. אז תגיד לו את זה! תגיד לו, אחי, אני מצטער. אני מצטער. הידעתי כל נכסי בשביל הורקונס בני. אני לא יכול לתת לך כלום. דבר הכי פשוט. תגיד לו. הוא לא אמר. אבל יש פה עוד קושי. מעניין. הידעתי כל נכסי בשביל הורקונס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חברי בדרום, התירו לי כל נדריי. מה זה כל נדריי? מה מדובר פה? יש פה נדר אחד. מה הבעיה? מה זה כל נדריי? אני יודעתי, עיקר הבירור של דברי חז"ל פה, זה לא החלק הראשון, זה החלק האחרון. אותו משפט שאומר בעל הבית, שמה? שיש לי ויכוח גדול עם הבן שלי. מה? נורא רציתי שהבן שלי ימד תורה, ולא למד תורה. ו? ונדמה לי שמה שקורה, נגיד את זה בצורה פשוטה, כנראה אם הוא הדיר את נכסיו מזמן, הדיר את בנו מנכסיו מזמן, מי היה אמור לדעת מזה? גם הפועל? כולם יודעים שהבעל הבית עכשיו אין לו נכסים. לא עובדים עכשיו אצלו. הפסיקו לעבוד. למה הפסיקו לעבוד? הוא הדיר כל נכסיו השמיים, אין לו נכסים. אבל מי לא יודע את זה? הפועל לא יודע את זה. למה לא יודע את זה? זה קרה כרגע. ואני מדמיין עצמי את העמידה של המשפחה הזאת במשך הרבה לילות שבת, טוב, בזאת השם. אני מניח שם שהרבה לילות שבת יש שם מתח מאוד גדול בתוך הבית הזה. אבא אומר, לך ללמוד תורה, ובן אומר, מה? לא הולך. אבא אומר, את הולך? ובן אומר, לא. וככה לילות שבת, סעודות שבת הנפלאות הללו, הפכו להיות איזשהו סיוט בבית הזה, של המשפחה הזאת. ואז הגענו לסעודה מדהימה, סעודת ערב יום כיפור, שחזל אומרים שזה לא כמו הסעודות שאנחנו עושים בחטף, שעה לפני מספיקים לאכול פולקי וקצת מרק. חזל מסכת עבודה זרה מביאים שערב יום כיפור זה יום שכולם שוחטים בשר. כולם, זה אחד מארבעה ימים שצריכים לידע אותו ואת בנו, שכל הבקר שנמכר, תדע, אתה לא יכול לשחוט היום בגלל וכו' וכו'. כולם עושים סעודות ענקיות, כולל המשפחה הזאת, וכנראה האבא הזה מחליט שביום הזה הוא לא מדבר. הוא לא מתרגז על בנו שלא הלך ללמוד תורה. אבל סעודה ארוכה, ארוכה מאוד, והוא התאפק יפה, ובאיזשהו שלב, מקירות ליבו מתפרצת הצעקה הגדולה, אתה תלך ללמוד תורה, ואם לא תדע לך, כל הרכוש שיש לנו לא שווה בעיני כלום, הכל מוקדש לשמיים. שלום וברכה, אפשר לקבל את המשכורת שלי עכשיו? אומר בית, כן, בבקשה. לא, אין לי. אין לי כלום. אחרי 10 דקות, טוב, אין בעיה, אפשר לפתור את הבעיה. מה? הולכים לשכן, ליציק השכן, הוא שלח את אחד הבנים, רוץ ליציק, לבקש 200,000 שקל, אני צריך לשלם לו, לפועל. הוא כבר ידאג להחזיר לו את זה. אני לא דואג להם לשירים, בעזרת השם, יקח הלוואה מהבנק, יהיה בסדר, הוא ישלים את הפערים. ואז הוא אומר לבן, רגע, איפה הפועל? מסתכלים ממינה, מסתכלים שמאל, הפועל איננו. לאן הוא הלך? לא יודע, לא רואים אותו. נעלם. ואז מה קורה? ואז עומד הבעל הבית בפני שאלה מאוד מאוד נוקבת. נעזוב את הפועל עכשיו. לעניות דעתי, העיקר זה המשך. מה הוא עושה עם הבן שלו? האם הבן השתכנע מצעקת אביו מקירות ליבו שכל הכסף לא שווה כלום שום דבר אם אתה לא לומד תורה? לא, איך אנחנו יודעים? הוא היה צריך לתת את הנדר. אם הוא היה הולך ללמוד תורה, לא היה צריך לתת את הנדר. זאת אומרת, הוא נשבע, הוא נדר, שהוא את כל נכסיו לשמיים, ולא הזיז לבן שום דבר. ואז, אז מה עושים? בן מתבגר, לך תנצח אותו בוויכוח. לא יודע אם אתם מכירים, אבל אתה אומר לילד, יהיה זמן לקום. אומר, לא נכון. אמרו לי, זה סוף זמן קריאת שמה, לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? לא נכון, הוא קובע. אתה אומר לו, עוד מתחצות. לא נכון. מעניין. בלתי מנוצח. אז מה האופציה השנייה? להתיר את הנדר? ובעצם מה להגיד? מה שאמרתי, שהדבר הכי חשוב זה התורה, לא ממש. הכסף קצת חשוב. אז נתיר את הנדר. פלונטר רציני. פלונטר רציני. ואז מה עושה הבעל הבית? הוא אדם מדהים. הוא מתיר את הנדר. למה? כשהוא לא בא להתיר את הנדר בשביל עצמו. הוא גם לא עשה את זה בגלל עצמו. הוא עשה את זה מסיבה אחרת לגמרי. עמדה מולו שאלה מאוד מאוד מעניינת. שתי שאלות. כלומר, זוג עיניים. זוג עיניים עמדו מולו, והוא כל הזמן נזכר בזוג עיניים של הפועל, שיש להניח שכל אדם נורמלי שהיה בנסיבות כאלו, שעבד 3 שנים וצריך להביא אוכל הביתה לילדים, ואומרים לו, אין לי, ויושבים בסלון ויש, מה הוא היה אומר? אם הוא היה צדיק, הוא אומר שקרן. אם הוא היה בינוני, הוא היה תופס אותו ככה ואומר, ואם היה משהו אחר, עם בקבוק יין, היה מסביר לו, בלי דבר שלא משתמע לשני פנים. הוא עומד מול זוג עיניים, שלא מוציא מילה, שלא מתלונן, שאומר לו, אין לי, הוא רואה את הכל, והוא הולך הביתה. למה הוא הולך הביתה? במה חשבת אני? מה חשבת עליי? מה חשבת? כמה זה זועק לו? מה חשבת עליי כל הזמן? זה מדהים אותו. ומה מתברר? עוד לפני שמה שמתברר. הוא רואה את זוג העיניים, והוא מבין שהאדם הזה דן אותו לקו זכות. וממילא, אני חוזר לכותרת ששאלתי, מדובר פה על שניים שדנים לקו זכות בסיפור, לפי הכותרת. הדן, דנים אותו. זה לא בסיפור, זה כן בסיפור. בגלל שבעקבות הפועל שדן לקו זכות, הבעל הבית מסתכל לבן שלו אחרת לגמרי. מלא עין טובה לבן. אולי יש לו סיבה למה לא רוצה ללמוד תורה? אולי כל הצעקות שלי שילך ללמוד תורה זה לא מה שיפעל, ואני צריך להבין מה עובר עליו? בדיוק כמו שהפועל כנראה חשב מה עבר עליי, ופגע בול למה יישא. ואז מתברר שכנראה זה שיטה אצל היהודי. יש לו כל נדרים, המון נדרים. הוא עבד בשיטה כזאת. ובזכות אותם עיניים של הפועל, הוא משנה את כל דרכו. נמצאנו אומרים, עין טובה, עין טובה, היא פועלת על הזולת. היא יוצרת בו. אומר המהר"ל, מה ההבדל בין לב טוב לעין טוב? איזה עין טוב, עין טובה בלשוננו. הלב טוב רוצה להטיב עם אחרים. העין טוב, עין טובה, רוצה שהזולת יהיה בטוב. מה זאת אומרת? אני לא רוצה תת לו. הלב טוב רוצה להעניק. העין חושפת מה יש בשני. מה הטוב שבך? מה מונח בך? עין היא מבררת. עוד ועוד ועוד, מי אתה? המבט הזה של הפועל בירר בבעל הבית מי הוא. ומי כמו רבינו, הרב אלישע, ידידי, אני בעמדה אחרת מכולם פה. אני לא הייתי אף פעם בגרעין תורני. אני אף פעם לא הייתי בכל מיני מקומות כאלו. אני רק מכיר אותו בתור חבר. לטוב ולמוטב. ידיד. ידיד אהוב מאוד. יחיד ומיוחד. יחיד ומיוחד. שפיזית, לפני 45 שנה לקח אותי למרכז הרב, לרב ציודה, פיזית. הוא הביא אותי לישיבה, מפרדס חנה, ממש פיזית. לקח אותי עד לישיבה לרב ציודה, ומאז אני זכיתי להיות בישיבה, ודרך המון המון צמתים נוספים. יותר משמחים, יותר משמחים, יותר מורכבים, יותר קשים. עין, עין, איזה עיניים. מה הוא חשף בכולם? איך עושים את זה? איך עושים את זה? לקחת את יהודי הכי פשוט ולחשוף פה גודל, גודל, גודל. עין לא ראתה. מה שעיניו ראו. היכולת לחשוף את הטוב בשני מענווה גדולה, כמו שאב ציון הזכיר, ענווה בלתי פוסקת. של אדם שלפעמים, שוב כחבר, עומד מהצד ואומר, נו באמת, די, מה הענווה הזאת? כן, אני לא כלום. זה לא רציני. לקח שנים להבין, זה כל כך רציני. אדם שלא פסק בעיניי מלעמול על עצמו אף פעם. אותו עמל פנימי. לא פסק מלעמול. כך נדמה לי. מאז שאני הכרתי אותו, אני חושב כל הזמן. היהודי הזה חצב בתוך עצמו, את עצמו. וממילא כל הזמן ראה את המרחק הענק עד לשם. ואני, מה אני ומי אני? כל הזמן. הכל היה ניצב לפניו. ומילא באמת אני כלום. עוד לא הגעתי. ומכאן לבן דוד של הגמרא הקודמת, זה מדויק? בן דוד של הגמרא הקודמת, אני אוסיף עוד מאמר מוסגר, גם פלא גדול מאוד, שהתורה מלמדת אותנו בצורה פלאית מאוד, איך מתמודדים עם בן בעייתי. יש מצווה אחת בתורה שמחנכת אותנו, מה עושים כשיש ילד בעייתי בבית? אני חושב שאנשים מכירים דברים כאלה שיש ילדים בעייתים בבית, וכולנו מכירים את המצווה שמלמד מה עושים איתו. זה מצוות בן סורר ומורה, שהתורה אומרת, הורגים אותו. מאוד פשוט. יש להניח שאם היו עושים את זה פעם אחת, היו מבינים, זה רציני פה. זה רציני! אם הורגים ילד אחד, כולנו, זה גם שונת הפסוק. למה אני רוב יראו? מה התורה הקדושה מתכוונת? משונה. משונה מאוד. זה אומר רשב"י, לא היה ולא יהיה. אלא מכתב דרוש וקבל שכר. מה זאת אומרת? סתם? סתם, איך אומר חבר'י? סתם. סתם? תורה קדושה? נצח? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? סתם. זה לא היה ולא יהיה. אז נדרוש לקבל שכר. אי אפשר לדרוש משהו אחר? נדרוש איך הורגים ילד. מה זה שכר שנקבל ממנו? והוא דומה לנו. אומרת המשנה, ורשי, על החומש מביא את זה. לא, יש עוד סיבה. הרי בסך הכל מה הוא עשה? מה הוא עשה הילד הזה? אכלת תימר בשר, גמר שווארמה אחת, עם חצי בקבוק בירה, לא גולדסטאר, משהו קלאסי, עין האיטלקי, חצי בקבוק. ונכון, יש שיטה 8 שווארמות. זה השיטה המחמיר, כמה זה תימר בשר. זה מה שהוא עשה, ועל זה הורגים אותו? אומרת גמרא, כן, הוא ידרדר, מי יודע לאן הוא ידרדר? לא יודע, אנחנו יודעים לאן הוא ידרדר. הוא יהיה רוצח בסוף. אין תשובה בעולם? אין תשובה? הוא ידרדר להיות רוצח? אולי הוא יחזור בתשובה? ולא כדאי להרוג אותו? על תרתימי בשר, על שווארמה אחת וחצי בקבוק בירה? אלא מאי? אומרת, התורה הקדושה, דבר פשוט. אילו ההורים היו לוקחים אותו לבית דין, אילו היינו מגיעים מצב כזה שהיו מתייאשים ממנו, אין סיכוי לילד הזה. אין לו סיכוי. ילדים שהתייאשו ממנו, אין לו סיכוי בחיים. שני ההורים במצב אופטימלי, שניהם מתייאשו, אין לו סיכוי. זה לא היה ולא יהיה. הקדוש ברוך הוא קיבל שכר. אם ייאוש הורג את הילד, אז אמון מה עושה? מחיה. מחיה ומחיה ומחיה. דרוש וקבל שכר. מה האמון עושה? העין הטובה והאמון של רב אלישע החיה את כולם. מאז שאני מכיר אותו, 45 שנה רק, ועד, אולי גם אחרי שהוא נפטר, נדמה לי. מה יש? העין הטובה שלו פסקת? לא פסקת בכלל. האמון של בני אדם פסק? בכלל לא. בכלל לא. וזה מחיה. איש חי, רב פעלים, כמו שרב ציון פתח. כן, איזה אדם מלא חיות. איזה אדם מלא אמון. איזה אדם מלא עין טובה. שהוביל את כל אחד ואחד ואת כולנו ביחד. להמון המון המון פסגות בתוכנו. בתוך עצמנו. בנה, היה שותף לכולנו ברגע זה או אחר, כל כך כל כך משמעותי בחיים שלנו. אז יש לנו משימה, לכם, לכולנו, להמשיך, לחשוף בכם, בנו, בכולנו, את אותם עוצמות, את אותה עינה טובה, את אותה יכולת, לייצר נשמות בעולם הזה, להוליד אנשים מחדש, להופיע את כל הכוחות החיים שנטוע בהם בפוטנציאל, ולחשוף להם את מה שיש בהם. שנזכה לאחוז בגלימה המיוחדת שלו הייתה לו, וממילא לפעול קצת את הישועות שהוא פעל, ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן.